גם היצר הרע הזה מגיע ותוקף כל אחד ואחד. עכשיו, בנוגע לעניין הזה שאנחנו מסתכלים, אומר לך הקדוש ברוך הוא, המלחמה אצל כולם נמצאת. וכל אחד ואחד מצווה לצאת למלחמה הזאת. ואם תצא למלחמה, אז אל תדאג, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יעזור לך להתגבר. כשאנחנו מדברים על להתגבר, כל אחד ואחד והדרכים שלו. עכשיו, יש כאן הסבר, טוב, אני חושב שדיברנו על זה, שיש כאן הבדל בלשון, שלומדים מזה המון דברים. כתוב, אתה לא רשם, ראית בשביעה, יש לי איפה תואר וחשקת בה, ועכשיו אתה מביא אותה אל ביתך, והתורה מה אומרת לך? חכה רגע, עכשיו תביא אותה, תוריד לה את הבגדים היפים שהיא לובשת, תשים אותה בגדי אבל, מה שנקרא, שעכשיו היא תבכה. כן, ואז אם אחר כך, וישבה בביתך ובכתה את הבית עם הרחמים, ואחר כן תבוא אליו ובעלתה ואתה לך אישה, והיה אם לא חפצת בה, ושילחתה לנפשה. אתה לא יכול להתעלל בה, תשלח אותה חופשי. עכשיו כאן יש גם נקודה מאוד מעניינת. כאשר הוא בא ואומר, בהתחלה וחשקת בה, ואחר כך הוא כותב, חפצת בה. יש כאן, התורה רוצה ללמד אותנו משהו.
וחשקת וחפצת.
כן. יש הבדל. עכשיו, מה ההבדל? ההבדל, אומר האור החיים הקדוש,
פה עובד הרגש ופה עובד השכל.
אומר האור החיים הקדוש, שמה שמדובר כאן, וראית בשכבה אשת יפת תואר, כי לא כתוב כאן אישה נשואה, לא נשואה, כתוב יפת תואר. מה הכוונה? הוא אומר, זה אצל הגויים לפעמים נופלת נשמה קדושה, שהיא שבויה. זה הסיבה, דרך אגב, שיש כאלה שפתאום מרגישים צורך להתגייר. זה נשמות קדושות שהתגלגלו במשך השנים הגיעו. וצריך להוריד את הקליפה ולהוציא מתוך זה את הנשמה. זה, בוא לדוגמה, אנחנו רואים איזה מירות המואביה יצא דוד המלך, שמעה והתליון היו המורים הרבנים של רבי הלל הזקן. זאת אומרת, אנחנו רואים אונקולוס שמתרגם את התנך, הוא היה גר. עכשיו, מה גרם לאנשים האלה פתאום להתגייר? הנשמה שנמצאת בתוכם הייתה נשמה קדושה, כשהיא הייתה שבויה. ואז יום אחד זה התעורר. עכשיו, אותו דבר, הולך אותו צדיק, הרי מה אמרנו, מי הולכים למלחמה הזאת? רק צדיקים. הולך אותו צדיק ורואה אישה שבתוכה יש את הנשמה טהורה, יש קדושה. ואז הוא אומר לעצמו, אני צריך לקחת אותה ולהציל אותה, אז אני אקח אותה אליי. אבל השאלה היא, האם הוא באמת ראה נשמה קדושה, או שזה סך הכל, מה שנקרא, תאווה רגילה. זאת אומרת, היצר הרע תיאטע בו. עכשיו, איך אנחנו רואים את זה? כי רק בך חשק השם אלוקיך. זאת אומרת, לחשוק זה דבר נעלה. זאת אומרת, חשיקה זה לחשוק זה את הנשמה, רוחני. חפצת, זה חפץ, זה גשמי. אז מה הוא אומר לך? בהתחלה וחשקת בה, חשבת שיש כאן רוחניות, חשבת שיש כאן נשמה קדושה. אבל עכשיו שאתה קורא, ימצא אצלך בבית, ואז לאט אתה מגלה את הפנים האמיתיות, אם לא חפצת בה, כאן זה כבר מישון חפץ. פתאום אתה קולט איזה נשמה ואיזה נעליים. אז כמובן שאתה עכשיו לא תתחתן איתה ולא תיקח אותה לאישה, אבל אתה, אז אתה משחרר אותה. יש לנו כאן את העניין של השימוש, אפילו מזה לומדים, מכל דבר לומדים, אפילו מהדבר הקטן הזה, של וחשקת וחפצת, יש לימוד עצום. כן,
אתה אומר?
תגיד למרב מיכאל
עכשיו,
יש
כאן התגלגלות של עניינים. אנחנו רואים מלחמה, אשת יפת תואר, לאחר אשת יפת תואר, כי תן לי שתי נשים, אחת אהובה ואחת שנואה, וידעו לבנים האהובה והשנואה, והיה בן הבכור לשנואה, והיה ביום המתחיל לא יוכל לבקר את בן אבל בן השנואה, לאחר מכן, כאילו יש בן סורר ומורה, וכך אנחנו רואים בעצם התדרדרות, מה שנקרא עבירה גוררת עבירה. מצד שני, אנחנו רואים גם בפרשה את המצב ההפוך, כאשר
בדרך כלל עבירה שעושה טוב, היא גורמת לעוד עבירה שעושה טוב.
זה משהו.
יש את הסרט, היום ראיתי את הסרט תוצרת אמריקה, עם תום קרוז.
תוצרת אמריקה.
אני אלך לראות את הסרט הזה.
עכשיו, תראו. כי עכשיו מצד שני, פשוט כדי לשים את הדברים על דיוקם, כי יקרה כן ציפור לפניך, מצווה פשוטה, שילוח הקן. אחר כך מה כתוב?
אני לא מבין את ה...
תכף אנחנו נדבר על זה. כי תבנה בית חדש, לא תחרוש חיור וחמור, גדילים את השכר בכפותך, כי כך איש... זאת אומרת, אנחנו רואים בעצם כאן, בעצם מצב הפוך. זאת אומרת, מצווה קוררת מצווה. וזה דבר, נקודה מאוד חשובה. אבל אחד הדברים המדהימים שאנחנו מסתכלים בעניין של פרשת בן צורר ומורה, זה שקודם כל התנאים כדי שיהיה בן צורר ומורה הם כמעט בלתי אפשריים. זה רק בגיל מסוים, וזה רק אחרי התראה, ורק אם הוא עשה, איך אומרים, לא שומע בקול אביו ובקול אמו, שצריך הקול של אביו והקול של אמו להיות שווה, ואז, כל התהליך הזה, אומרים, חז"ל לא היה ולא נברא, אלא דרוש כדי לקבל שכר. למרות, יש דעה שכן, אומרת שכן היה. אפילו אומר אחד שהוא היה אפילו על קבר של אחד מבן צורר ומורה. אבל רוב הדעות אומרות לא היה ולא נברא, ואז יש את השאלה, אם לא היה ולא נברא, בשביל מה אנחנו צריכים ללמוד? דרוש על מנה לקבל שכר. מה חסר לנו דברים ללמוד כדי לקבל שכר שאנחנו צריכים דווקא את זה? אלא שיש כאן לימוד עצום. והלימוד העצום הזה הוא, מה ההבדל בין אותו בן צורר ומורה, שבעצם כל מה שהוא עשה זה הוא אכל ושתה. הוא לא עשה שום עברה יותר מזה. הוא לא גנב, הוא לא שדד, הוא לא רצח, כלום. אומרת הגמרא, שימות זכאי ועל ימות חייב. למה? כי אחד שהולך בדרך הזאת, סופו יש שיעמוד בדרכים וילסתם את הבריות, הוא יהיה שודד ויהיה אחר כך רוצח וכו'. ולכן, אחד כזה אנחנו בעצם רוצים להציל אותו מהמצב הזה כדי שימות זכאי, כי אחרת הוא יאבד את הגן עדן, הוא יגיע לגיהנום. וכאן יש את השאלה, איך זה יכול להיות דבר כזה? זה לא הגיוני. אם נחזור בהיסטוריה, אין לנו סיפור עם ישמעאל. ישמעאל נשלח מגורש מהבית על ידי אברהם בציווי שרה, מגיע, נגמר המים, הוא חולה, והגר בוכה לה הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא בא ומציל אותו, ואז המלאכים אומרים, זה הבנים של הבנים שלו ימיתו את בניך בצמא, רשעים מרושעים, רשע מרושע, ואתה הולך להציל אותו? מה אומר להם? עכשיו הוא צדיק או רשע? עכשיו הוא צדיק, אני מציל אותו. כן? אז אני מציל אותו. עכשיו נשאלת השאלה, מה ההבדל בין המקרה הזה לבין בן צורר ומורה? הרי בן צורר ומורה כרגע הוא לא רשע. הוא בסך הכל אכל ושתה ולא שמע בכל ההורים שלו. זאת אומרת, זה בסדר. תעשה לו נו נו נו, תן לו מלכות, שלח אותו הביתה. למה להרוג אותו?
השאלה היא מה הוא שתה.
מדובר על שתה, יין. שיקור, שתה. גם לא, לא כתוב שהוא שיקור. כתוב את הכמר, אבל חשוב להבין את הנקודה, מה ההבדל בין...
עולל וסובב.
אבל מה ההבדל בין זה לבין ישמעאל? צריך להיות איזשהו הבדל עקרוני. ההבדל הוא טבע והרגל. טבע והרגל. הקדוש ברוך הוא, כל מה שנותן לבן אדם בתור כלים לצאת לעולם הזה, גם אם הם נראים לך רעים, אתה יכול להשתמש בהם לטובה. אין מצב כזה שאתה לא יכול להשתמש במה שהקדוש ברוך הוא נתן לך לטובה. זאת אומרת, ישמעאל נולד פרא אדם, אבל זה לא אומר שהוא לא יכול לתקן את הדרך. ודרך אגב, מה הוא עושה בסוף ימיו? הוא עושה תשובה. זאת אומרת, ישמעאל, אותו ישמעאל עושה תשובה בסוף ימיו. זאת אומרת שבן אדם יכול להילחם בטבע שלו ולהפוך אותו לטוב. גם אם לכאורה הטבע הוא רע. למה? כי אין טבע רע, אלא יש רק שימוש לרעה. טוב, אז מה ההבדל בין זה לבין הבן צורר ומורה? בן צורר ומורה, הוא גרם את זה לעצמו. זאת אומרת, בן צורר ומורה, הוא הרגיל את עצמו לעשות דברים לא טובים. עכשיו, מה יהיה במצב כזה? היות וזה לא, הוא נלחם נגד הטבע שלו. זאת אומרת, זה לא הטבע שלו. הוא הרגיל, הוא בעצמו, גרם לעצמו ללכת בדרך לא נכונה. במקרה כזה, אין תיקון. מכיוון שהמעשה, זה המעשה שלו. הוא, ובדרך שהאדם רוצה ללך, מוליכים אותו.
נכון.
וזה חשוב לדעת את הכלל הזה. ההבדל, זה, 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 זה לימוד עצום, ההבדל בין הרגל לבין טבע. אז אתה יכול להגיד, מה, אני מטבעי כעסה. אני מטבעי ככה. אין דבר כזה. אז מה? אז תשתמש בזה. זה אני. אין דבר כזה. אין דבר כזה. נכון? אז אנחנו לומדים כאן שטבע אפשר לשנות, או יותר נכון, לבסט לכיוון נכון. וכל מידה שתיקחו, אם זה קנאה, ואם זה שנאה, ואם זה אהבה, ואם זה עצלנות, תחשבו כמה דקות, אתם רואים שאפשר לבסט את זה למקום נכון. קנאה, קנאת סופרים, תרבה חוכמה. כשאני מקנה למישהו, מקנה לקדוש ברוך הוא, פנחס קיבל ברית שלום. עצלנות, לכאורה מידה מאוד רעה. אבל אם אני אהיה עצלן ללכת עם החבר'ה לפאב או למועדון לילה, אז ממילא יצא לי מהעצלנות הזאת ברכה. מצד שני, זריזות. אם אני אזריז לקיים מצוות זה 10, אבל אם אני אזריז לקיים עבירות, זאת אומרת במילים אחרות, אני יכול להשתמש בכל מידה ומידה לטובה. אבל אם אני מחליט ללכת בדרך לא נכונה, מה עשיתי עכשיו? אני בעצם שיניתי או הלכתי בדרך ואני קבעתי לאן אני הולך. כאן כבר תהיה בעיה לשנות. למרות שעוד פעם, אפשר לשנות. תמיד אפשר לשנות. אף פעם לא ננעלים עד הדלתות. אבל במקרה הזה, התורה בשביל זה אומרת לנו ללמד על מנת לקבל שכר. כי באמת, יכול מאוד להיות שזה אף פעם לא היה ולא יהיה. כי התנאים שצריכים להתקיים כאן הם בלתי אפשריים. וגם אם היה מקרה אחד כזה בודד בהיסטוריה, זה גם עדיין נשאר ללמוד על מנת לקבל שכר. למה? כי יש כאן לימוד עצום. זה לא סתם לימוד. יש כאן לימוד שאומר לך, הקדוש ברוך הוא נתן לך כלים, תדע לך, גם אם נראים לך הכלים לא טובים, אין חיה כזה. אבל מצד שני תדע לך, גם אם הכלים הכי טובים בעולם, אם אתה תיכנס להרגלים רעים, כמו שאומרים, בן אדם שעשה עבירה פעם, פעמיים, פעם שלישית, נעשה לו כיתר, זה כבר מותר, הוא כבר משחק, ואנחנו מכירים את זה בינינו. הרבה דברים שאנחנו עשינו בחיים, עשינו אותם פעם, פעמיים, פעם שלישית, כבר אנחנו רגילים, נו חפיף, נו זה לא נורא, זה... אבל זה בדיוק מה שמדבר איתנו על תורה. בדיוק. וזה בדיוק המשמעות של בן סורר ומור. זאת אומרת, למדנו כאן את הטבע מול ההרגל. אתה שאלת את השאלה, מה זה היה?
זה היה שילוח
הכלים. שילוח הכלים. עכשיו, שילוח הכלים, יש כאן עוד דימון מאוד עצום. יש לנו מצד אחד שילוח הכלים, שהתורה אומרת לנו, דבר מדהים. שליח שלהם את הימים בעדים תיקח לך למען ייטב לך וערכת הימים. לכאורה מצווה מאוד מאוד קלה, והתורה אומרת לך את השכר. וערכת וערכת הימים. מצד שני, כיבוד הורים, גם שם כתוב אותו דבר. זאת אומרת, מצד אחד התורה מראה לנו, תראו, אל תעשו חשבונות, איזה מצווה היא קלה ואיזה מצווה היא קשה, מה מקבלים יותר, מה מקבלים פחות, הנה לכם הוכחה. מצד אחד שילוח הכן, מה זה? גרש את האם, ולא רק אחרי שאתה מגרש את האם, אתה יכול לקחת גם אותה לחוד, וגם את התינוקות לחוד, גם את הביצים לחוד. אין שום בעיה. אתה יכול לקחת אותם, לאכול אותם בלי שום בעיה. מצד שני, זאת אומרת, מצווה מאוד קלה. אתה גם לא חייב לעשות כלום, מספיק ששילחת אותה. מצד שני, כיבוד הורים, זה מצווה כל כך קשה ולא פשוטה. אותו שכר כמו על שילוח הכן. באה התורה ללמד אותך שבעצם אתה לא יכול לדעת על מה, ולכן אתה מקיים כל מצווה, לא משנה אם היא קלה או קשה או נראית לך כבדה. אבל יש כאן עוד לימוד. שתי הדברים האלה מדברים, הרי לכאורה אומרים, אם יגידו אנשים על המצווה הזו שילוח הכן, עד כן הציפור יגיעו רחמך, כאילו שיש כאן רחמים של הקדוש ברוך הוא, יעקרו בני מאב. זאת בן אדם יקבל עונש אם הוא יגיד דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא רחמן, ובשביל זה הוא ציווה, וזה גם נשמע לנו הזה, מה זאת אומרת, למה, מה הרע בלחשוב שקדוש ברוך הוא רחמן? מה הרע בלחשוב שכאן המצווה היא של רחמים? מה קרה? מה הבעיה? מה הבעיה? למה אני לא יכול להגיד את זה? למה אני לא יכול להגיד שעד כן הציפור יגיעו רחמך? כי זה לא נכון. כי לא מדובר כאן על רחמים. מדובר כאן על אינסטינקט טבעי שהקדוש ברוך הוא טבע בכל הבריאה שהשמירה על הילדים. ולכן לא יכול להיות שאתה תנצל טבע, עוד פעם חושבים לטבע והרגל, לא יכול להיות שאתה תנצל טבע לרעה. שאתה תשתמש במה שהקדוש ברוך הוא נתן לאותה ציפור, שהטביע בה את העניין שהיא כרגע לא תעזוב את הגוזלים שלה, ואתה תנצל את זה כדי להרוג אותה, כדי לאכול אותה, לא יכול, תגרש אותה, אחר כך תעשה. זה לא עניין של רחמים, זה עניין של לפעול נגד הטבע, נגד הבריאה, נגד הקדוש ברוך הוא. ומצד שני, כיבוד הורים, זה אותו עניין. לכן באה התורה, תראו איזה דבר יפה. מצד אחד אתה אומר מצווה קלה, מצווה חמורה, מצד שני יש כאן מצווה בין שמדברת על אותו דבר. גם כאן זה הורות, וגם כאן זה הורות. הציפור הרי שומרת על מי? על הילדים שלה. והאבא והאמא שומרים על מי? על הילד שלהם. אתה מחויב בכיבוד הורים. זאת אומרת, מצד אחד אתה מחויב בכיבוד הורים, ומצד שני אתה מחויב בשילוח הכן. שגם פה וגם שם יש את העניין של טבע, כי גם ההורים שלך, הרי איך אפשר להבין את זה שאתה מחליף לילד שלך חיתולים עם הלכלוך ועם הצוער, ואם יבקשו ממך להחליף לילד אחר
יהיה לך קשה,
יהיה לך מאוד קשה,
מאוד קשה.
איך זה? כי זה הקדוש ברוך הוא טבע בטבע שלך. צריך להבין איזה יופי הבריאה בנויה. עכשיו אתה לא יכול לנצל את הדברים האלה לרעה. זאת אומרת, זה לימוד עצום, לימוד יפה מאוד בעניין הזה. אז זה שאלת על שילוח הקן.
לא, מה שאני אומר, כן. שזה מצווה מאוד משונה. אמנם הסברת את זה כך, אבל זה עדיין מצווה משונה, שאתה בא, אתה משלח את היונה ולוקח את הביצים איתך. לאן אתה לוקח אותם?
לאכול.
לאכול אותם?
כן.
ואם אתה לא אוכל אותם? היום, אתה לא אוכל ביצים.
היום דרך אגב, למה לא? אתה לא אוכל בשביל ביצה?
לא, ביצים של יונה, אם יש שם גוזלים,
יותר...
ודוגרת עליהם.
עוד אין גוזלים. ולא רק זה. כי, תראה.
לא, אבל מה?
על האפרוחים או על הביצים? יש גם אפרוחים. זה לא רק ביצים. זה יכול להיות גם אפרוחים.
אוקיי.
אתה רוצה לאכול אפרוח ברוטב. מה לך? אז התורה אומרת לך...
על מצווה.
על מצווה לא לנצל. זה לא שיש לו מניות. בדיוק אמרנו, זה לא לנצל את הטבע לרעה. ולנצל את האינסטינקט שטבוע בתוך הציפור להגן על הילדים שלה כדי לצוד אותה. זה לא רק, עוד פעם.
זאת אומרת, זה גם אם יש איזה ציפור שמקוננת ובא איזה נשר ולוקח לה, היא בורחת משם, או נץ, ולוקחת לה את הגוזלים ואוכלת.
כן, אבל הנשר הוא גם חי על אינסטינקטים. האדם שיש לו כוח הבחירה, הוא ממנו התורה מצפה שיתנהג שונה. זה בדיוק העניין, אנחנו בני אדם, אנחנו לא חיות. אנחנו חייבים להתנהג כמו בני אדם, כמו שהתורה מצווה אותנו. כי יש לנו את השיקול. לנשר אין שיקול, יש לו אינסטינקט לאכול.
נכון.
אז הוא הולך ואוכל. זה הטבע. אבל אתה קיבלת משהו יותר, אתה לא יכול לומר ולהגיד זה הטבע. דרך גם לצוד סתם.
למה אני צריך להפריע לה לגדל אותם? למה אני צריך
לשלח
אותה
עוד
בשביל לקחת אותה?
כי יש כאן מצווה. עכשיו, אתה לא חייב לאכול אותה, ואתה יכול, יש דעה שאומרת שמספיק שתגרש אותה, גירשת, קיימת מצווה. עכשיו שהיא תחזור. לא רק זה, אומרים שזה סגולה לבנים. לשלח.
יש כאלה מטפסים על עץ בשביל
להוריד
משם
את הקן. יש, כן, כן, מה, יש רבנים רק תגיד לו שיש מצווה שילוח הקן, הוא ירוץ לעשות את זה. כי זו עוד מצווה. חשוב להבין, אם מה שחשוב לי בחיים זה לקיים את מצוות השם, אז אני ארדוף אחרי מצוות. זה לא חשוב אם המצווה קלה, קשה, לא עשיתי מצווה כזו. ואני רוצה, כמו משה רבינו, רצה להיכנס לארץ, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? את השכר לקיים את המצוות התלויות בארץ? אמר, כן, הוא רצה לקיים, גם איזה מצוות שהוא לא יכול לקיים אותם בחוץ לארץ. אז אמר לו, קדוש ברוך הוא, תודה, אני נותן לך את השכר שלהם. זאת אומרת, גם משה רבינו, הצדיק הגדול, רצה להיכנס לארץ כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ, כי הוא לא יכול לקיים אותם בחוץ לארץ. זאת אומרת, ישנו מושג של הרצון של האדם לעשות את ציווי השם. זה המהות שלנו כאן. צריך להבין, כל העולם הזה, כמה שאנחנו מדברים על זה, כל העולם הזה הוא בעצם עולם וירטואלי. זה לא עולם אמיתי. עכשיו, אם העולם הזה הוא לא אמיתי, מה אנחנו עושים כאן? אנחנו נמצאים כאן בעצם במלחמה ביצר הרע. ואנחנו צריכים לעבור ולנסות, איך הוא ילחם בו, לנצח אותו ולקיים כמה שיותר מצוות כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה המטרה שלנו.
לעשות עולם יותר נקי.
נכון, אנחנו צריכים לדאוג. עכשיו, יש עוד נקודה בעניין של בן צורר ומורה, נקודה גם שחשובה. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, וזה בסדר, אמן. מה הרעיון כאן? אז הוא אומר, אחד הדברים, הוא איננו שומע בקול, הוא לא שומע את הקול, הכוונה היא שההורים עסוקים בכל מיני שטויות, הוא לא שומע את האבא מתפלל, הוא לא שומע את האבא לומד איזה קצת תורה, הוא לא שומע את האמא קורא קריאת שמע, זאת אומרת, הוא לא שומע שום יידישקייט בבית, הוא לא שומע שום דברים, שום יהדות בבית. אז הוא נהפך לבן סורר ומורה. זאת אומרת, חשוב להבין, אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו, זה דוגמה אישית, זה לא להגיד עוד שמע נו נו נו, זה רק בדוגמה אישית. בלי דוגמה אישית אתה לא יכול לעשות שום דבר. הפרשה שלנו, דרך אגב, יש בה המון המון מצוות של... אני מסתכל כאן, אני רואה לדבר על עוד איזושהי מצווה. כי תשה ברעך משאת מאומה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו.
כי מה?
כי תשה, אתה נתת למישהו כסף, הלוות לו כסף, אבל אדם חייב לך כסף. עכשיו, הוא לא מחזיר, מה אתה עושה? אומרת לך התורה, כי תשה ברעך מסעת מאומה, אם אתה, יש לך איזה חוב אצל מישהו, לא תבוא אל ביתו לעבוד תבותו. אל תיקח, לבוא אליו לבית, לקחת לו משהו.
אל תגיע לבעל...
כן.
אתה לא תגיע, יש את ההוצאה לפועל.
אבל ההוצאה לפועל זה אתה, בעקיפין. מה?
כי תשה ברעך מסעת מאומה, לא תבוא אל ביתו לעבוד תבותו, בחוץ תעמוד, והאיש אשר נושא הוא יוציא אליך את האבות החוצה. ואם איש עני הוא, לא תשכב באבותו. זאת אומרת, אם אני, בן אדם אני, זה האבות, נגיד, זה השק שינה שלו, השמיכה שלו שהוא מתכסה בלילה, אתה יכול לקחת אותה ביום, בלילה אתה חייב להחזיר לו אותה כדי שיוכל לישון. השף תשיב לו את האבות כבוא השמש, ושכב בשלמתו וברכך, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. עכשיו, תשימו לב, מה כאן בעצם בולט? תשה ברעך מסעת מאומה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו. לא תעשה ברעך מסעת מאומה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו. משהו לא צועק לכם?
כן.
מה?
אסור לך לבוא ונגבות את החוב.
אבל אתם לא שמים לב למילה.
לאבות אבותו?
לא. מה זה מאומה?
מאומה?
לא, כלום.
כלום.
מה? מה אתה רוצה להגיד לי? עוד פעם אני אקרא את זה, עכשיו תשימו לב. כי תבוא. סליחה, כי תשה ברעך מסעת מאומה, לא תבוא אל ביתו. זאת אומרת, אם החבר שלך חייב לך כלום, יעני משהו קטנצ'יק, אל תבוא לאבות אבותו. למה שאני אבוא? אם הוא חייב לי 10 שקל, אני ארוץ בשביל 10 שקל? אבל אם הוא חייב לי מיליון דולר, אני יכול לבוא? לכאורה, לפי מה שכתוב כאן.
זה נכון.
נכון. מיליון דולר אני יכול לבוא, זה לא נשמע הגיוני. אז מה התורה רוצה להגיד לי? יש כאן לימוד עצום. אנחנו אומרים כל יום, במיוחד לפני יום הדין, אלוקינו אלוקי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מתחינתנו, שאין לנו הזה פנים וקשרות, לומר לפניך השם אלוקינו אלוקי אבותינו, צדיקים, אנחנו לא חטאנו, אבל אנחנו אבותינו חטאנו. זה קטע מתוך התחנות. אנחנו עובדים את זה הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מודים שחטאנו. עכשיו, עם מה אנחנו נבוא אליו? איזה מין אמירת זכות יש לנו? מה אנחנו יכולים להגיד? תשמע, למה שירחם עליו? על מה? אז אומרת לך, התורה, איך שאתה מתנהג? מה זאת אומרת איך שאתה מתנהג? אתה נתת לחבר שלך כסף. אל תהיה לו כנושה. עכשיו, לא מדובר, מה זה מאומה? בוא נעשה חשבון פשוט. כל לילה ולילה הנשמה עולה למרומים, נותנת דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. מתברר שיש לה חוב לקדוש ברוך הוא בלי עין הרע. כל אחד ואחד עם הבלגנים שלו, וואלה, חבל על הזמן. עכשיו נשאלת השאלה. אתה עכשיו, הנשמה חזרה, אומר מודה אני לפניך, ורץ לחבר שלך לקחת את הכסף שהלוות עליו. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתבייש? אני כל לילה ולילה מחזיר לך את הנשמה בבוקר, ואתה חייב לי, וואו, וכאן על מאומה, על שטויות, אתה רץ לחבר שלך, ואתה לוקח ממנו אבות? עכשיו, אם אתה רוצה שאני אסלח לך, ואני ביום הבא אחזיר לך את הנשמה, כמו שאני מחזיר לך כל יום, תתנהג ביתר. אם אנחנו רוצים לזכות ביום הדין, בראש השנה, מה צריכים לעשות? להתנהג כמו שצריך. נתת הלוואה לחבר, הנה מישהו ביקש מן השבוע הלוואה. אמרתי לו, תשמע, אני לא נותן הלוואה. אני מוכן לתת לך איזשהו סכום מסוים. כך. מראש, לא נכנס לקטע של הלוואה.
עכשיו לפעמים... תרומה.
יפה. עכשיו, לפעמים זה לא הדרך. לפעמים דווקא הדרך כן לתת לו הלוואה, אבל המחשבה שלי, אל תחזור. למה? כי כשאתה נותן לו מתנה, צדקה, הוא לא מקבל איזה טוב. זה נשמע רע. אני צריך את הצדקה שלך? אני רק ביקשתי הלוואה. תעזור לי, אני שם נמצא. תן לו הלוואה. אבל מה? אל תהיה לו כנושה. אל תהיה לו כנושה. תחשוב, נתתי לו, יהיה לו, יחזיר. לא יהיה לו, כפרת עוונות. כפרת עוונות, פשוטו כמשמעו. למה? כן, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך ואומר, תראו, הוא הרגע מחל לבן אדם על חוב 1,000 שקל, 2,000, 10, לא משנה, כל אחד אז אני לא ימחל לו. תבינו, זה כבר בגדר, אמורים הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה, ויש חסר. לפעמים החסד גובל בקצב של מידה כנגד מידה. מה הכוונה? אם אני התנהגתי בחסד, אז מגיע לי מבחינת החסד או מבחינת הדין לקבל חסד? מבחינת הדין. אני עשיתי חסד, מידה כנגד מידה, מבחינת הדין מגיע לי חסד. זאת אומרת, אתה אפילו מקבל את זה לא בחסד. תראו איזה דבר נפלא. כל מה שאנחנו צריכים לעשות, לקחת עצמנו בידיים. כי תצא למלחמה לא יודעך. איך נצא למלחמה? אז יש עוד כי תצא מחנה לא יודעך. כתוב גם, כי תצא מחנה לא יודעך. מה הכוונה? לצאת ביחד. להיות שייך לכלל. להיות שייך לכלל זה תלווה לחבר. יש כאן עוד הרבה, כל הפרשה שלנו, לא תעסוק שכיר ואני ואביא מאחיך. יש כל הפרחה שלנו מלאה בעבדה ובדברים, בדברים נפלאים של מצוות של אדם לחברו. מצוות שיכולים לקנות לנו את העולם הבא שלנו. לקנות לנו את השנה החדשה. אז לא סתם הכותר של הפרשה כי תצא למלחמה על אויביך. כי הפרשה שלנו נותנת לנו את הכלים איך להצליח. קודם כל, ברור שהקדוש ברוך הוא לבד, אנחנו לא יכולים, רק עם הקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו נראה לקדוש ברוך הוא, תראה איך אנחנו מתנהגים. הנה סבכתי לחבר הזה, הנה להוא מחלתי על החור, הנה כאן ההוא הרגיז לי, שיגע אותי, עקף אותי בפקק, מי יודע מה עשה לי על הכביש, אבל אני נשארתי רגוע, כבשתי את כעסי. אז הקדוש ברוך הוא, גם אתה תכבוש את כעסך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות, את הצעדים הקטנים האלה. להיות נחמד לחברים, להיות נחמד לאנשים, ללמד זכות, וכך אנחנו צועדים בבטחה, בעזרת השם, בחודש אלול, בשער הזה של ראש של השנה החדשה, להיכתב ולהיכתב לחיים טובים, לאלתר, וזה יום הדין.